אבל אין כמו מוסר אביך, הכנה לשבועות. כל ספירת העומר זה עבודת המידות, וזה כל מה שאנחנו משתדלות לעשות במוסר אביך. אז בעזרת השם גם זה בהחלט בהחלט הכנה לשבועות. טוב, אנחנו הגענו פעם קודמת להבנה שבטן רשעים תחסר. ואני רוצה לשאול אתכם, האם שכרות, זוכרות שהרב ממשיל פה גאווה לשכרות, האם שכרות זאת אהבה רוחנית או חומרית? האם הרצון לשתות ולהשתכר, זאת אהבה רוחנית או חומרית? למה רוחנית?
אתה רוצה להרגיש דברים
שאתה לא
יכול להרגיש
אותם
כרגע.
אוקיי.
גם
קורמות. מישהי חושבת אחרת? אוקיי, אז בדרך כלל, נכון, את צודקת. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לשכרות וכדומה, כמו ענייני אכילה, תאוות שינה, כמה זה קשה לקום בבוקר, וכן הלאה. אבל באמת שכרות זה אדם שמחפש להתנתק מהמציאות, להיות במקום אחר. לפעמים בן אדם שרע לו ורוצה להרגיש טוב יותר, זה בהחלט, בהחלט משהו, נכון שהאמצעי הוא חומרי, אבל המטרה היא רוחנית. ובעצם אומר הרב, בטן רשעים תחסר. אדם רואה שבעולם החומרי הוא לא מצליח להשיג את כל מה שהוא רוצה. ואז הוא מתחיל ללכת למקום של תאווה רוחנית. ובאמת, למה תאווה רוחנית? כי תאווה רוחנית זה משהו שהוא יותר מתמיד. כן, שוקולד אכלתי, היה לי מתוק, אבל נעלם. אדם לאט לאט מחפש משהו שיחזיק ליותר זמן, ולכן הוא פונה לשכרות. אומר הרב, אבל התאווה הרוחנית היותר מתמידה מהשכרות היא הגאווה, וזה המשפט שהגענו אליו. אבל יותר מתמיד מזה הסוג הוא הגאווה. כן? וואי, בנות אתם מפוקסות? כי אני שומעת הרבה הרבה רעש ואני לא מצליחה להיות... מה את אומרת? הכל בסופו של דבר יכול לשבת על, אבל באופן פשוט, כן, בן אדם שלוקח שוקולד הוא במודעות שהוא רוצה משהו טעים. במודעות שהוא רוצה
משהו
טעים. יכול להיות, אבל אני מדברת כרגע בצורה פשוטה, ובן אדם שלוקח בקבוק וודקה להשתכר, הוא רוצה להשתחרר מהעולם, הוא לא מחפש טעים. הראיה שהרבה שיכורים יעידו שוודקה, ויסקי וכל מיני דברים כאלה שאני לא מבינה בהם, הם ממש לא טעימים.
אבל
אולי הוא
סתם
להתנתק,
זה לא
שהוא
רוצה
להוציא
משהו.
הוא רוצה להתנתק, נכון? הרצון להתנתק ולברוח זה משהו רוחני, לא חומרי. לא באתי פה לעודד להשתכר. לא, המילה רוחני זה לא מילת קסם למשהו טוב. לא כל דבר רוחני הוא טוב, יש גם דברים רוחניים רעים. למשל, תאווה לכבוד זה תאווה רוחנית. כבוד זה לא משהו חומרי, זה תאווה רוחנית. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רגילים לחשוב שכאילו רוחני זה אומר טוב. רוחני זה לא אומר טוב, וכמו שחומרי זה לא אומר רע. יש דברים חומריים שזה מצוין. כן, לאכול בריא זה דבר חומרי והוא נהדר, ולעשות ספורט זה דבר חומרי והוא נהדר. והרבה עיסוקים בעולם החומר הם מצוינים. כלומר, ההסתכלות הזאת כאילו רוח זה טוב וחומר זה רע, זה הסתכלות נוצרית, זה לא הסתכלות של עם ישראל. יש דברים רוחניים רעים, כמו תאווה לכבוד, כמו שכרות, כמו תכף מה שנדבר, שזה הנושא שלנו, זה גאווה. שזה תאווה לגמרי רוחנית, כן? ולעומת זאת, יש דברים כאילו חומריים שהם ממש טובים. אז אנחנו לא נגיד על כל דבר שהוא רוחני שהוא טוב, יש גם כל מיני מיסטיקות שהן ממש עבודה זרה, ותקראי להם רוחני וזה ממש רע. כלומר, זה לא שכל דבר רוחני הוא טוב, ממש לא. אז באמת, מה קורה לבן אדם הזה? בטן רשעים תחסר. בן אדם שחיפש, חיפש, חיפש, ראה שבעולם החומרי זה ככה עובר מהר, אז הוא חיפש משהו עם יותר התמדה. אין? ואז האופציה למשל היא שכרות, ואז אומר הרב, וזאת השורה שהגענו אליה, אבל יותר מתמיד מזה הסוג הוא הגאווה. כן, זאת האהבה שהיא נותנת לך יותר אנרגיה ליותר זמן. כלומר, אם אמרנו שוקולד אכלת, היה טעים עבר, ואני כבר מחפשת את הריגוש הבא, הגאווה היא מין ריגוש כזה שהולך ורק הולך ומתחזק, ואני גם צריכה לתחזק אותו. בואו נראה את זה בשפה של הרב. אבל יותר מתמיד מזה הסוג הוא הגאווה. שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה. הנה, גם המילה שמחה, היא בדרך כלל, או לא בדרך כלל, הרבה פעמים היא טובה, אבל היא יכולה להיות גם לא טובה, שמחה גסה. בכל מה שיוכל לייחס לעצמו מעלה והצלחה. וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד, וזה התענוג הנבזה, שהוא תענוג חומרי ודמיוני, בנוי על שקר ותוהו. וכשמרגיש הנעימות הגסה, הוא מתאמץ להגבירה, במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות שאין בו אפילו שמץ מהם. אתם זוכרות את היסודות של הגאווה, שזה הרבה הרבה דמיון. אין לו אפילו שמץ מהם, ומה שיש בו ומה שכן יש לו שמץ, הוא מגדיל אלפי מונים עד שמסתבך הרבה בשקר. כלומר, בן אדם שרוצה לתחזק איזושהי תדמית, והוא פשוט מחזיק בה ומחזיק בה ומחזיק בה. כן, אני כל הזמן אומרת שאני לא עושה הכנה לחג, אבל תמיד אלה אסוציאציות שלי. אז כתוב על ראובן שאם הוא היה יודע שיבינו שהוא רוצה להציל את יוסף, אז הוא היה מוציא אותו מהבור, כלומר היה משקיע בזה יותר. אם היו יודעים על בועז שהוא באמת באמת רוצה רק לעשות חסד עם רות, ולא יותר מזה, וחס ושלום, אין לו איזה כוונות, אז הוא היה מביא לה, אומר המדרש, עגלים מפותמים. אילו ראובן היה, סליחה, אילו בועז היה יודע, היה מביא לה עגלים מפותמים. למה? כי כתוב, ויצבות לה קלי, במגילת רות, ותאכל ותשבע ותותר. מה זה ותאכל ותשבע? מה זה קלי? ויצבות לה קלי. מה בועז נותן לרות לאכול? יודעת מה זה קלי? לא יודעת מה זה קלים? לא יודעת מה זה פופקורן, נכון? איך מניחים פופקורן? לוקחים גרעינים וקולים אותם, קלי לשון קלוי. בעצם קלי זה גרעיני חיטה קלויים. כלומר, זה אוכל של בין תרנגולות לעניים, צריכות להחליט למי זה יותר מתאים. אבל הוא נותן לה בסך הכל קלי, גרעיני חיטה קלויים, ומה כתוב? ותאכל ותשבע ותותר, היא גם אכלה. היא גם סבעה וגם נשאר לה, כלומר לא איזה מורעבת כזאת שלא השאירה כלום. אז אומר המדרש, אם בועז היה יודע שככה יהיה כתוב, שהיא קיבלה את זה בכזאת עין יפה, ושדברים נאמרים בטוב, ושרואים את זה בנקיות ובצניעות, ושאף אחד לא היה מסתכל על זה בעין לא יפה, הוא היה נותן לה עגלים מפותמים. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים, כן, בשביל איך שזה נראה. במקרה שלנו יש מקום לעשות את זה בגלל איך שזה נראה, כי כמו שדיברנו בשיעור שעבר, יש מקום הלכתי למראית עין. למה בועז לא נתן לה עגלים מפותמים? דרך אגב, צריך לומר בועז ולא בועז, זה במילאים. למה הוא נותן לה באמת רק קלי ולא עגלים מפותמים? כי הוא לא רצה שיגידו שהוא נותן לה את זה כאיזה מחווה של גבר לאישה, שהוא מה שנקרא בשפה שלנו מתחיל איתה. הוא באמת באמת רצה לתת לה רק מצד החסד שבדבר. ואם הוא היה יודע שאכן הסתכלו על זה בצורה נקייה, הוא היה משקיע, אבל הוא לא רצה להשקיע כדי שזה לא ייראה לא טוב. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים בגלל איך שזה נראה, אבל מהמקומות הלא נכונים. לפעמים זה נכון לעשות את החישוב. איך זה ייראה, האם זה ייראה טוב או לא ייראה טוב. כן, לפעמים את רוצה להגיד מילה טובה ואת שוקלת פעמיים, רגע, זה ייראה חנופה או לא? וזה בסדר וזה נכון, כל עוד זה שיקולים שהם שיקולים ענייניים ואמיתיים. אבל לפעמים השיקולים שלנו הם לא, הם רק איך אני נראית, מה יגידו עליי. הייתה לי שיחה שבוע עם מישהי, באמת כואב הלב, אישה, אימא לשלושה ילדים, היא אומרת שאין לה שנייה לנשום. אז חשבתי שאולי ילדים משגעים אותה. נסיתי לב, היא אומרת לא. אני כל הזמן מנסה שהכל יהיה מושלם. היא אומרת, אני יכולה 10 דקות לשנות את הזוויות של הקורסאות כדי שזה ייראה טוב. ואז היא אומרת, מתי היא הבינה שמצבה קשה? כי היא ראתה שבקורונה היא רגועה. פתאום היא קלטה שאף אחד לא יבוא אליה. אף אחד לא יבוא אליה הביתה, ופתאום היא ראתה שלא כל כך מעניין אותה באמת עם הקורסאות כאלה מושלמות, אלא מה מעניין אותה? איך זה ייראה? מה יגידו? האם היא עקרת בית טובה או לא? האם הבית שלה נקי או לא? הסיוט שלה זה שיראו לכלוך אצלה בבית. עכשיו, באמת, באמת, באמת זה קורה הלב. למה זה קורה הלב? כי שוב, זה לא כי בן אדם שאומר, אני לא רגוע כשאני לא יושב בבית נקי. ואז אתה אומר לעצמו, טוב, אני מנקה כי אני לא רוצה להיות רגוע. אלא המחשבה הזאת שאני לא רגועה שאם מישהו יבוא ויראה שזה לא מסודר או שזה לא נקי או שזה לא... וכל האנרגיות הרבה פעמים יש להם מחיר עם הילדים, עם עצמה וכן הלאה. עכשיו זה לא בן אדם רע, כמו שדיברנו כל הזמן על הגאוותן. אנחנו לא מדברים על בן אדם רע, אנחנו מדברים על בן אדם שהוא עבד לחוויה של עצמו. זה בן אדם שהוא מעורר רחמים, הוא לא בן אדם רע. ובאמת באמת אנחנו צריכים כלים איך לא להגיע למקום הזה. אז הסרטון של הרב פה, וגם הדוגמה בבחורה שנתתי, זה באמת דוגמה קיצונית. אבל משהו מזה יש לכל אחת מאיתנו. כי אם זה לא היה כל כך נפוץ, הרב לא היה משקיע בזה כמעט פרק שלם במוסר אביך. זה לא כדי להגיד לנו, הנה, אתה רע או לא רע, או... אלא, בוא תראה לאן זה מביא אותך. פתאום היא ראתה איזה רוגע היה לה בקורונה, היא סוג של רצתה שלא יבוא, כאילו לא יבואו אנשים, איזה רוגע. כי אני לא כל יום עסוקה, במה יקרה אם ידפקו לי בדלת. עכשיו, זאת בחורה שבאופן טבעי נקייה ומסודרת, אבל הטירוף הזה שהיא בעצם צריכה שיגידו עליה לא שהיא נקייה והיא מסודרת. מה היא צריכה שיגידו עליה? שמה? זה יותר ממסודרת, כי מסודרת, אם את רוצה שלך בית מסודר, סבבה. צריך להשקיע, אבל לא צריך להגיע לטירוף. מתי זה מגיע לטירוף? שאת לא רוצה להיות מסודרת, רוצה להיות מושלמת. מושלמת בסדר ובניקיון. כאילו אם אני רוצה שיהיה לי בית מסודר ונקי, זה רצון טבעי ונורמלי וטוב. כאילו זה חשוב שבית יהיה מסודר ונקי. אבל אם הוא צריך להיות מושלם, אם אני צריכה להיות עקרת בית מושלמת, פה זה כבר סיפור אחר. עכשיו תראו, כל אחד זה תופס במשהו אחר. אם הייתי מדברת עם אותה בחורה לפני 10 שנים, אז זה היה על הציונים, או זה היה על המראה. כל אחד במשהו עסוק. זה באמת לא הנקודה של הסדר והניקיון. זה באמת הנקודה של האם יגידו עליי שאני מושלמת או לא. וכל שלב בחיים בהתאם למה שאני עסוקה בו. אז יכולה מישהי עכשיו להגיד, טוב, נו, הדוגמה לא רלוונטית לי, לי לא אכפת שהבית שלי לא מסודר ונקי. אבל יש דברים אחרים שבהם את אומרת, וואו, אני לא מוכנה לרדת מתדמית המושלמת. וזה יכול להיות לפעמים בהתמודדויות. אני לא מתמודדת אף פעם, ולי לא קשה אף פעם. ואני מסתדרת תמיד. ועוד פעם, זה מצוין להסתדר, וזה מצוין להיות יציבה נפשית, וזה מצוין שלא קשה לך. אבל האם זה לא מגיע ממקומות שבהם את לא מוכנה, כן, להיות במקום המתמודד? למה זה קשור לענייננו? כן, הבן אדם הזה הוא מסתבך בשקר. להסתבך בשקר יכול להיות ממש לשקר, כמו הדוגמה שנתתי לכם בשיעור הקודם, מתלמידה. שאמרה שהיא חולת סרטן, אבל להסתבך בשקר זה לא דווקא משהו שאני אומרת, זה גם משהו שאני עושה. לסדר 10 דקות 2 קורסאות זה שקר, כי לא באמת אכפת לה איך הן נראות. מה אכפת לה? אכפת לה מה יגידו עליה. זה הסתבכות בשקר. הסתבכות בשקר זה המילים שאני אומרת, או כמה אנרגיה אני משקיעה במשהו שהוא שקר בשבילי. עכשיו עוד פעם, אנחנו לא מאלה, התורה היא לא מאלה שאומרים שיקפצו לך כולם, תעשי רק, יש כאלה שהולכים עם זה, כן, עם אמירה של תעשי רק מה שנכון לך ואמיתי לך וכו'. לא נכון, כן אכפת לנו, אמרנו, אכפת לנו מראית עין, ואכפת לנו, כן, ותתננו וחסד בעיניך ובעיני כל רואינו, הזכרנו את זה גם בשיעור שעבר. אכפת לנו שלאנשים יהיה טוב איתנו. יש לנו ערבות הדדית, ויש לנו גם אחריות של מה ילמדו מאיתנו. אבל זה מאוד מאוד שונה ממה יגידו עלינו. שאלות? אתה יודע, מובן? אז אני חוזרת. ומה שיש בה הוא מגדיל אלפי מונים עד שמסתבך הרבה בשקר. ורוחו מתרגלת להיות גסה עליו, וכל עילוי וכבוד שיעבור על דמיונו, הכל מייחסם לעצמו כדי להתענג עליהם בעונג דמיונו הכוזב. כלומר, הוא מתחיל לדמיין כל מיני דברים של כבוד. הוא גם הרבה פעמים מייחס לעצמו, אמרנו, הוא מסתבך בשקר, השקר הזה זה לייחס לעצמך דברים שלא עשית. כל מיני הצלחות שעברו לידך ואתה ככה כבר ניחסת אותם לעצמך כדי להשיג כבוד. כדי להשיג עוד פעם תדמית, בעיקר, בעיקר, בעיקר כדי לפרנס את החוויה של להרגיש את עצמך. זוכרות שנתנו את הדוגמה עם הבעיית תחושה. כן, זוכרות מי שלא הייתה בשיעור, מה זה בעיית תחושה? בן אדם שהוא רגיש למגע. אז הרבה פעמים זה רגישות לצמר או לתוויות של חולצות וכדומה. אבל הרבה פעמים זה גם בן אדם שצריך להרגיש תחושה חזקה. ואמרנו, אם הוא נותן כיף, אז זה יכול להיות כיף כל כך חזק, כי הוא לא מרגיש, עד שהבן אדם השני יחווה שהוא קיבל מכה. אמרנו שהרבה פעמים אצל ילדים, באמת צריך לשקף להם את זה וצריך להבחן את זה, כי הרבה פעמים בן אדם עם בעיית תחושה יכול להיחוות כילד אלים, והוא בכלל לא אלים והוא לא מתכוון להרביץ, הוא מתכוון לתת כיף, אבל הוא כל כך צריך להרגיש את החוויה שהכיף שלו יהיה כזה חזק. אותו דבר הבן אדם הזה, זה לא בן אדם רע, זה לא בן אדם שרוצה רע, אבל הוא נורא 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 רוצה להרגיש את עצמו ולהרגיש את עצמו בעוצמה. אז הוא כל הזמן צריך חוויות חזקות של עצמו. אוקיי? איש כזה, איש כזה לא יבוא לידי חוכמה אמיתית, ולא יוכל לטעום טעם עבודה לפי האמת, ומשחית נפשו מעיקר תכונתה. על כן, אז מה התיקון לדבר הזה? כאילו, אוקיי, אנחנו כבר שני שיעורים, כמעט שלושה שיעורים רק מדברות על הגאווה וכמה היא רעה וכמה היא נוראית. אז מה נעשה עם זה? על כן, יעמול האדם להשיג דעת אמת. קודם כל, דעת אמת. זה דבר שהרב חוזר על עצמו כמעט בכל פרק. בפרק א' הוא קרא לזה שהדעת היא שורש למידות. ואני מזכירה לכם שהסברנו שאם ענף בעץ הוא פגום, אז לא נורא. אתה מוריד את הענף הזה וכל העץ הוא בסדר. אבל אם השורש הוא פגום, אז כל העץ הוא פגום. וגם נתנו דוגמה על אישה בתחילת הריון, שבעבר היו נשים שהיו לוקחות כדורים נגד הדמת, והשם ישמור, זה עשה מומים נורא קשים לילדים. אבל אם אותו ילד היה לוקח את הכדור הזה, לא היה קורה לו כלום. למה? כי השלב העוברי הוא שורש. ופגיעה בשורש זה פגיעה מאוד מאוד גדולה בתוצאה. אותו דבר הדעת. הדעת היא שורש למידות. פגיעה בדעת היא פגיעה מאוד מאוד קשה בכל המידות. ונתנו גם את הדוגמה עם המצפן, שבעצם הבן אדם הזה הולך לכיוון אחר, הוא רוצה ללכת לצפון והמצפן שלו לא עובד, הוא הולך לדרום, זה הפגיעה בדעת, ואת כל החיים שלו הוא בעצם מכוון למקום הלא נכון. ולכן דבר ראשון צריך דעת אמת, זה מה שאתן עושות עכשיו. זה לשבת וללמוד ולהבין מה נכון. מה המגמה שלי בחיים? מה אני רוצה? אני מדברת בשפה מצחיקה של ילדים. על מה אני מרוויחה נקודות בעולם הזה? על מה אני מרוויחה את הנקודות שלי? והבאנו בשיעור שעבר את הסיפור של רבי נחמן עם החביות. האם אני מקבלת נקודות על זה שהחבית מלאה על התוצאה? או אני מקבלת נקודות על זה שאני ממלאת את החבית. ורבי נחמן היה מוחלט. מי שמשקיע אנרגיה כדי לקבל נקודות על החבית המלאה, קורא לו רבי נחמן טיפש. הרב יקרא לו גאוותן, רבי נחמן קורא לו טיפש. וחכם זה אותו אדם שמשקיע את האנרגיה שלו בלמלא את החבית. אני עושה את שלי, אם היא מלאה או לא מלאה בסוף, זה כבר לא תלוי בי. או בשפה שדיברנו בשיעור שעבר, האנשים אחראים על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאה. אני עושה את המקסימום השתדלות שלי. אני מתפללת על החולה. החולה הזה מביאים לו את הרופאים הכי טובים בעולם. אנחנו עושים את הכל ברמת ההשתדלות. אבל אם הוא יהיה בריא או לא, זה תוצאה של הקדוש ברוך הוא. זה גם בעבודת עמידות. אני ממלאת את האנרגיה, משקיעה את האנרגיה שלי בלמלא את החבית, בלעשות טוב. אם הצלחתי או לא, על הקדוש ברוך הוא, אני כאימא עושה את הכל כדי שהילדים שלי יהיו בריאים ושלמים וילכו בדרך התורה. אבל אם בסוף הם בחרו חלילה דרך אחרת, זה לא, אני לא אחראית על התוצאה. לפעמים הורים אוכלים את עצמם על כישלונות של הילדים, אבל הם לא באותה מידה, כשהם רואים את ההצלחות, הם לא באותה מידה אומרים זה שלהם, זה לא שלי. ילדים הם לא הכרטיס ביקור שלנו. אנחנו עושים את ההשתדלות, אם התוצאה תצא כמו שרצינו או לא, זה לא באחריותנו. אותו דבר בכל דבר, כן.
אני רוצה השדלות ולצער שיכול להיות מחובה מעורב ברמה. רק השלמה, אני עושה את שלי, וכאילו מה שיקרה יקרה, במיוחד בחינוך ילדים זה ברור שאין לך שליטה על איזה שום מקום, כי זה בן אדם אחר, אבל בעבודת המידות, כן, גם התוצאה היא חשובה, בסוף כן, עושים את המדדים האלה, אתה צריך להגיע לנקודות ציון, לנקודות ילד, לשם לך מטרה.
אז הכל תלוי במנגינה. יש אני עושה את שלי, ויש אני עושה את שלי! רגע, 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 רגע. אני עושה את שלי, ויש לי 100% אחריות על ההשתדלות. 100%, לא 99. 100% אחריות על ההשתדלות. אבל אין לי אחריות על התוצאה. מתי יש לי אחריות על התוצאה? דווקא לא בעבודת המיטות. במעשים, שולחן ארוך. שולחן ארוך דורש ממני תוצאות גם, נכון. אני צריכה לטעול ידיים, אני לא צריכה להתאמץ לטעול ידיים, לרצות לטעול ידיים, לטעול ידיים. מה לעשות אם אין, יש הפסקת מים ואין מים בכל העיר? אוקיי? לא, אז לכן אני אומרת שבעולם המעשים של המצוות הצדקת, אני צריכה להגיע לתוצאה. ויש דברים ויש מינימום דרישה ותפילה, שכן, גם אם אין לי חשק להתפלל וגם אם אני לא מתחברת וגם וגם וגם, כן, אני צריכה להתפלל. אבל יש דברים שלא, אני לא אחראית על התוצאה בשום צורה, אבל אני כן אחראית ואני אחראית ב-100% על ההשתדלות שלי.
אז
אני מדברת
על דברים שהתוצאה
שלי
לא משהו
תלוי בי. משהו שהוא לא תלוי בי. אם אני אעליב את חברה שלי או לא, זה תלוי בי, זה מצווה, אוקיי? נכון? הונאת דברים. יש לנו מצווה ואיש את רעהו, ולא תונו את איש את רעהו. אסור לי להעליב את חברה שלי, אבל אם אני מקנה בה או לא, ואני עושה את כל המאמץ, כן, למרות הקנאה, כן, שכל המעשים שלי יהיו בסדר, אז עוד לא הגעתי לתוצאה של החוויה, אבל הדרישה ממני היא בעולם המעשה. ובעולם המעשה יש תוצאה. בעולם המידות זה השתדלות, וזה שני דברים שונים. אם עדיין הגעתי למצב שבו, אם עדיין לא הגעתי למצב שבו לא אכפת לי מהכבוד, אני משתדלת, אבל לא תמיד אני מצליחה. אבל בעולם המעשה, כן, אני אעבוד על התוצאה. ותכף אנחנו נראה מה הרב אומר לגבי עולם המידות. למשל, אנחנו נראה בסעיף הבא, שהוא ידבר על זה שדיבורים של גאווה אסור לומר. כלומר, יכול להיות שאני עדיין במידת הגאווה, אבל בכל זאת יהיה לי אסור לומר דיבורים של גאווה. כי פה יש לי שליטה בתוצאה. במקומות שבהם יש לי שליטה בתוצאה, זה ברור. זה עולם, השולחן ערוך. השולחן ערוך לא אומר לי, תשתדלי שלא יהיה לך חמץ בפסח. מה הוא אומר? תשביתי הכל. זה עולם המעשה. וזה החלק התורני שהוא של התוצאות. במידות החלק הוא של ההשתדלות. וזה שני דברים מאוד מאוד שונים. עכשיו, את ממש צודקת שאם ניקח את המשפט שאמרתי גם לעולם המצוות, זה בהחלט מסוכן. טוב, אני אשתדל ללכת צנוע, אבל מה לעשות, לא בא לי, ואני בינתיים אהיה עם חצאית קצרה. אבל לא, זה לא מה שאמרנו. אמרנו השתדלות 100%, אוקיי? וברמת עבודת המידות, לא, לא תמיד יש לי תוצאות. ואת יכולה מאוד 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 להשתדל בהרבה דברים, ועדיין זה לא תלוי בך. בהרבה דברים. כלומר, חלק מהענווה בחיים שלנו, וזה ממש הנושא, ואני ממש מודה לך על השאלה, חלק מהענווה בחיים שלנו, זה לדעת גם על מה אין לי שליטה. על מה אני צריכה להשתדל, ואני צריכה ב-100% להשתדל, ועדיין אין לי שליטה. וזה מאוד חשוב לדעת באיזה תחומים אין לי שליטה. אני יכולה לעשות את כל המאמצים לעבוד. דיברנו פעם קודם, מי שנתן דוגמה של רעיון עבודה. ואני אכין את כל הדברים שאני צריכה לרעיון, ואני אתאמץ. ואני לא יודעת אם זה השליחות שלי או לא. ואני יכולה לבוא ולהחליט שבחור מסוים עליו הכריזה בת הכל. ואני אומרת, וואו, איך אנחנו מתאימים, ובדיוק נקים בית של תורה ובית נאמן של ישראל, ואיזה שליחות, אבל הוא אמר לי לא. יש הרבה 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 דברים בחיים שאין לנו בהם שליטה, ועדיין יש לנו בהם אחריות השתדלות, למרות שאין לנו בהם שליטה. כלומר, מה שאני אמרתי זה הפוך, אבל אני מאוד מבינה מה שאת אומרת, שאפשר להסתכל על זה כהסרת אחריות. אני אומרת הפוך. למרות שאין לי שליטה בתוצאה, אני חייבת 100% השתדלות. זה מובן? תודה רבה על השאלה. כן, עוד שאלות? בנות, זאת הייתה שאלה מאוד מאוד חשובה. כן, האם שאני אומרת התמקדות בהשתדלות זה הסרת אחריות. אז הסרת אחריות מהתוצאה זה הענווה, אבל הענווה הולכת רק עם 100% השתדלות. עוד? טוב. הייתה שאלה דומה בשיעור שעבר, האם מידת הענווה לא גורמת לי להיות בן אדם שלא פועל? כאילו אני בענווה, אני צריכה כאילו לעשות צעד אחורה, לא להיות באור הזרקורים. אז אני לא אקבל כל מיני תפקידים של ניהול או של להיות, שישימו אותי בפוקוס. להיות בענווה זה לא אומר להיות באימנעות. ואמרתי את המשפט הזה שיעור שעבר ואני אומרת אותו גם עכשיו, כי הוא בדיוק הנקודה של לעבוד על דעת אמת. ענוותן זה לא בן אדם שכל הזמן נמנע. נמנע מלעשות, נמנע מלקבל תפקידים. לא, זה בן אדם עצלן, אוקיי? בן אדם עם ענווה זה בן אדם שלוקח תפקידים ועושה דברים, אבל מתוך חוויית שליחות, לא מתוך רצון לחוות את עצמו. אז כל זה היה על, על המושג דעת אמת. על כן, יעמול האדם להשיג דעת אמת. ואינו תמיד על מה שחסר ממנו להשלמתו. ונפשו דבקה באהבת צור עולמים, שהכבוד שלו, ועוז וחדווה במקומו, ולא יבוא לעולם לחשוב על מה שאין בו, שיש בו. כאילו, לא להשלות את עצמי שמה שאין בי, יש בי, עוד פעם בתוצאה, בפוטנציאל, תמיד, תמיד אני יכולה עוד, תמיד אני יכולה להגיע. כן, המשפט הזה גם יכול להיות משפט חוסם, ואנחנו לא רוצים, לא זאת הכוונה של הרב. זה לא להגיד לעצמי, טוב מרב, את לא חכמה, כמו שחשב. עד הרבה, את יכולה לקנות חוכמה, אבל אל תחשבי עכשיו שאת גאון הדור. וכן הלאה, הכל אחת בתחום שמדבר אליה. כלומר, זה להבין שמה שאין בי, אין בי, אבל במקום האמיתי שמקדם, הכל, אני כל הזמן יכולה להתקדם. כי אושר שמחתו המבקשת הטוב האמיתי. שימו לב איך הוא מבליע לנו. מה הוא מבליע לנו כאן? שמה זה אושר בעולם? איזה שמחה אמיתית יש בעולם? איזה שמחה אמיתית בעולם? מה הוא אומר כאן? ומה לא שמעתי? כי אושר שמחתו, כמה אנשים רודפים אחרי האושר. וככל שמדברים על האושר, זה נראה כאילו, כי אין. כי אושר שמחתו המבקשת הטוב האמיתי, והשגת הדעות הטהורות והמידות הקדושות לאמיתתן. מתי בן אדם באמת באמת מאושר? כשהוא מבקש טוב אמיתי. כשהוא, עוד פעם, הוא לא אומר שהוא כבר השיג את הטוב הזה. הוא מבקש, מבקש את התהליך, זה לא קיבל. הוא מבקש טוב אמיתי, והשגת הדעות הטהורות והמידות הקדושות אמיתתן. כלומר, בן אדם שהוא בשמחה, בן אדם שהוא בבקשת הטוב, בקשת הדעת האמיתית. בן אדם כזה, עוד פעם הוא בתהליך, אנחנו כל החיים בתהליך של לבקש את הטוב, וכל החיים בתהליך שבעזרת השם להתקדם מטוב ליותר טוב. אבל השמחה היא לאו דווקא כשהשגת את הטוב, אלא כשביקשת אותו. לבקש את הטוב. כן, כל הזמן זה מזכיר לי את הרב חדד פורת, זכר צדיק לברכה, באמת. שמה הוא אמר על עצמו? מה הוא רוצה להיות? מה הוא רוצה שיגידו עליו? רציתי להיות טוב. לא הייתי טוב, רציתי להיות טוב. את יכולה להגיד, טוב, נו, רצה ומה יצא? וואו, מה יצא? כמה טוב יצא מהאיש הזה שהוא רק מעיד אותו שהוא רצה להיות טוב, לא שהוא עשה טוב. אבל הרצון הזה, כמה טוב הוליד במציאות. הבן אדם הזה שמבקש טוב הוא בן אדם שיש לו שמחה. כי הוא מרגיש, כי קודם כל יש לו נחת. למה יש לו נחת? כי הוא לא כל הזמן בודק, כן, מה אומרים עליו, מה חושבים עליו, הוא כבר מושלם או לא, הוא רוצה לעשות טוב. כשאדם רוצה לעשות טוב, כל האנרגיה שלו היא לא על עצמו. שימו לב, בוא נעשה תרגיל רגע. מי עכשיו מרגישה שנוח לה ב-100%. אין לה שום כאבי גב, שום שריר לא תפוס, שום כאב ראש, היא לא רעבה, היא לא צמאה, יש לה אוויר ולא חם לה ולא קר לה ומושלם לה ברגע זה. מי פה הרגישה את זה? מה? למה לא? כי כשבן אדם שם את הפוקוס על עצמו, זה אף פעם לא 100%. אף פעם לא 100%. מתי אתה מרגיש טוב? כשהאנרגיה שלך בחוץ, לא שכל הזמן אתה בודק נעים לי 100%, תמיד יש לי איזה שריר מעצבן, איזה משהו שמפריע. אבל שאני כל הזמן דרוכה להרגיש, רגע, טוב לי, טוב לי, טוב לי, תמיד נמצא משהו שלא טוב. תמיד לא יהיה לי נחת. אבל אם אני עסוקה בלעשות טוב, אני לא בודקת כל הזמן, טוב לי, אני מאושרת, נעים לי, וכן הלאה. כן.
אני אומרת, במצד שני, כשאתה יודע מה כואב לך, אתה יודע
גם
מה לתקן.
כן, אבל לא תמיד, עוד פעם, זה במה, לפעמים זה במה לתקן, ואז זה מצוין. אבל לפעמים אנחנו הופכות להיות משועבדות, לאם נעים לי וטוב לי. עכשיו וואי, השריר הזה תפוס, אבל זה קורסת מסאז'. לא, עכשיו החום, אז מזגן כזה. אז כאילו, כמה מרדף יש על חיי נוחות? וככל שיש יותר מרדף, יש פחות נוחות. למה? למה התרבות שלנו כל הזמן רודפת על חיי נוחות? כי בן אדם כל הזמן ממוקד ולהרגיש אם טוב לו או לא. עכשיו, אני אומרת לכם את זה גם כטיפ בזוגיות. אם כל היום אישה תחשוב, רגע, טוב לי עם בעלי או לא טוב לי עם בעלי? מה השאלה הזאת בזמינה? מה זה שאלה? רגע, שני שבוע הוא אמר מילה לא כך במקום. אתמול, כאילו תמיד אני אמצא איזה משהו לא טוב. מה לעשות? עד הגאולה השלמה, המציאות שלנו לא מושלמת. אבל אם אני שואלת את עצמי, רגע, אני עושה טוב לבעלי? כן, זה טיפ מהרב דסלר. אני בנתינה, יש לי הרבה יותר סיכוי שיהיה לי טוב. כי אני לא כל זה קשובה. 100% זה תמיד באוכרנו. כאילו, 100% טוב לי ונעים לי? נדיר שאני אמצא. גם אם אני על ארסל באיזה אי בודד שווה, פתאום איזה ציפור תעצבן אותי, פתאום איזה משהו יפריע לי. כי המרדף לחפש את 100% נוחות ונעימות, הוא אף פעם לא משיג את זה. אומר לנו הרב, עכשיו זה הייתה רק דוגמה, כן, עשינו איזה תרגיל קטן, זה רק כדי שנחווה את זה. אבל באמת, באמת, אם אני מבקשת את הטוב, מבקשת לעשות טוב, המוקד שלי הוא במקום אחר. עכשיו, לא אמרתי שלא אכפת לי מעצמי, לא אמרתי שלא אכפת לי שיהיה לי נעים וטוב. בהחלט אכפת לי. וגם ראינו את זה בפסקה על שמחה וטוב לבב, שאדם צריך לשאול את עצמו, האם הוא מתאים לאידיאל הזה, לא רק האם יש פה אידיאל. בהחלט בן אדם צריך לשאול את עצמו איפה הוא. אבל אנחנו בכזאת תרבות שממוקדת, אני, וזאת הסיבה שאנשים הם לא שמחים ולא מאושרים. אתם תלכו לחנויות כמו סטימצקי, צומת ספרים וכן הלאה, אתם תראו שכל הזמן יש ספרים על שמחה, מה יגרום לאדם שמחה, מה יגרום לאדם אושר. למה צריך כל כך הרבה דברים ואמירות על שמחה? למה? בגלל שהיא כל כך חסרה. וככל שהתרבות יותר חיצונית, השמחה יותר נעדרת בעין. כאילו באמת אתם תשמעו תמיד סיפורים של אנשים פשוטים שכזה פעם היה טוב. עכשיו זה לא באמת שפעם היה טוב, פעם היה יותר בעיות כלכליות, פעם היה יותר מחלות. המציאות שלנו אובייקטיבית היא פי אלף יותר טובה. אבל פעם אדם היה יותר בנחת כי לא היה את כל עולם השואו, לא היה תקשורת, לא היה תמונה. אומרת לי מישהי, באמת ככה אומרת לי, אני לא אוכלת שום דבר לפני שאני מצלמת ושולחת. כאב לב, הצלחת צריכה להיות יפה, מה נסגר? על כל דבר, כאילו, אם לא עדכנת סטטוסים, אם לא, למה? כן, המציאות הזאת שאתה כל הזמן, כן, אולי זה יכול לעזור לנו למה שנקרא עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, כן, יש לנו פירוש חדש לזה, אבל למה? כאילו, למה אנשים שמים את עצמם, אני מבינה שהתוכנית הזאת כבר לא רלוונטית, תגידו לי אם היא עוד קיימת או לא, אבל פעם ראשונה כשסיפרו לי עליה, באמת הרגשתי שמשהו בעולם נשבר. התוכנית שסיפרו לי עליה הייתה אז, לא יודעת אם היא עוד קיימת, האח הגדול. לשים, היא עוד קיימת?
כן.
שבן אדם ישים את כל החיים שלו מול צופים, כאילו אין שום פרטיות במובן הטוב, במובן של צניעות. כאילו אין לך שום חיים שלא שותפים אליו כל כך הרבה צופים, ואתה צריך גם לעשות דברים שיעניינו את הצופים. איזה מין דבר זה? זה ניסוי בבעלי חיים שהם בני אדם. ואין אגודת צער בני אדם, אין אגודה כזאת. אגודת צער בעלי חיים יש. אבל מה עם אגודת צער בני אדם? איך אפשר, איך מתירים לעשות ניסויים בבני אדם? ואיזה שריטות יהיו להם מהשלושה, זה עדיין שלושה חודשים? מהשלושה חודשים האלה אחר כך. מי יתיר דבר כזה? איך עוד לא קם על זה שום בגץ ושום ארגון? למה? איך? כי אנחנו כבר חיים בעולם הזה, ואנחנו כבר נשאבים לשם ונהיים חלק ממנו. שאלות? של מה?
של התדמית.
כן.
כאילו, אמרת שכאילו שבאדם רוצה לעשות אותו היום, הוא עושה את זה בשקיפות, אבל נראה לי שבחיים, והיה פעמים מה זה תפס גם אותי בחיים, אני רואה להרבה, אתה מקבל את עושה אותו, אתה רוצה, אתה הולך, אתה מנהל את זה. בסוף אתה לא נהנה מהמקום של התדמית, מהמקום שזה נותן לך.
זה בסדר ליהנות מזה, אנחנו בני אדם. השאלה אם זה המניע שלי. אם אני עושה טוב, וגם נהנית מזה שאומרים עליי טוב, סבבה. אבל אם זה המניע, אז זה חבל, כי לאט לאט זה הופך להיות שיעבוד. הנה, עכשיו אמורה עליי ככה, אז אני עכשיו צריכה לפרנס את התדמית הזאת כדי לתחזק אותה, שימשיכו להגיד עליי, אבל אני צריכה רק לעלות ברף כל הזמן, ואז אני הופכת להיות הבן אדם הזה, שבאמת אין לו שמחה, הוא כל הזמן רק צריך לספק אמירות על עצמו. הוא רק צריך לספק את המושלמות, ואז הוא לא עושה דברים לשם האמת שלהם, הוא עושה דברים רק בשביל הקליפה. בשביל זה אנחנו לומדות את זה. דעת אמת, קודם כל להבין מה המטרה שלי בעולם הזה. מה המטרה שלי בעולם הזה? כן? ודיברנו גם בשיעור שעבר, כשבן אדם עושה דברים, כל שלומד תורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. אם אני עושה טוב בגלל שהוא טוב, וגם נהנית שאומרים עליי דברים טובים, בסדר. אני לא צריכה עכשיו לסבול מזה שאומרים עליי דברים טובים. אמרתי, היו גדולי ישראל שהיו במדרגה, אנחנו לא מצפים שתגיד במדרגה הזאת, היו גדולי ישראל שכשהיו אומרים עליהם דברים טובים, הם היו מדמיינים שזה הספד. אוקיי? כדי להגיד, אוקיי, מה שנקרא, אל תעוף על עצמך. אבל זה בסדר שאני שמחה בזה שאומרים עליי טוב. השאלה אם עכשיו אני משועבדת לזה. לפעמים הפוך, זה יצר הרע להגיד לעצמי, את לא עושה את זה בגלל זה טוב, את עושה את זה בגלל שאת נהנית שאומרים עליך דבר טוב. זה יצר הרע, תמשיכי לעשות טוב. גם אם את נהנית מזה שאומרים עליך טוב. כל עוד את עושה טוב ורוצה טוב, זה בסדר. אבל אם אנחנו משנים את האחוזים של הקליפה והפרי, זה בעיה. כאילו כל עוד את עושה את זה בשביל הפרי וגם נהנית מהקליפה, לא נורא. אבל אם את כבר הופכת את הקליפה למטרה, אז אנחנו מפספסים. בסדר? אז אנחנו יכולים להסתכל על זה בתור מה, כמו שאומר הרמב"ם, מתוך שלא לשמה בא לשמה. בעצם המטרה היא לעזור לאמא שלך, הטריגר זה שישתלם לך. מבינה? כלומר, להסתכל על זה ככה. כלומר, להסתכל על זה ככה, קודם כל בתפיסה. באמת, הייתי רוצה שאני ארצה לעזור לאמא שלי מצד האמת. אני עוד לא במדרגה הזאת, וכרגע אני עושה את זה כדי שישתלם לי. קודם כל, דעת אמת. לשים מה עיקר ומה תפל. עכשיו העיקר בשבילי זה שזה ישתלם לי. אבל באמת לדעת שזה רק אמצעי כדי לעשות טוב. זה קודם כל לעשות סדרי עדיפויות נכונים בנפש, גם אם זה עדיין לא בחוויה שלי. מבינה? איך אני לא אשתעבד את זה שאני אזכור כל הזמן שזה אמצעי? איך הילד לא ישתעבד לסוכריה? הרי מה אומר הרמב״ם? תן לילד סוכריה כדי שהוא יבוא ללמוד תורה. אז אני אומרת, רגע, הילד ישתעבד לסוכריה, תשכח את הלימוד תורה. אז אנחנו מצפים שאם הוא באמת ילמד תורה, זה יפעל עליו בנפש עד שהסוכריה לאט לאט תהפוך להיות התפל. אנחנו מצפים שאם תעזרי לאמא שלך, את תראי כמה זה משמעותי שלאט לאט זה יהיה, התפל יהיה ישתלם לך. אוקיי? עכשיו, לפעמים ההשתלם לי הוא קשור לעצם הכבוד. לפעמים ההשתלם לי זה שיהיה קשר טוב יותר עם אמא שלי. וזה כבר לא, קלי, לא קליפה, זה פרי. לא משנה, עזרת לה כדי שייתן לך כסף לקנות בגדים. בסדר? סתם זורקת. אז לאט לאט, את יכולה
עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לעזור לה כדי שהיא תיתן לך כסף לקנות בגדים. מתישהו התחווי, אנחנו מאמינים בנשמה הצהורה של האדם, שאם הוא מבין שהכסף לבגדים זה האמצעי ולא המטרה, גם אם זה לא החוויה שלו עדיין, לאט לאט השתנו ה... הקשר עם אמא שלך זה כבר סיבה שהיא חלק מהפרי, היא לא קליפה. קשר עם אמא זה דבר מאוד חשוב. קשר טוב עם אמא זה דבר מאוד חשוב. אז גם אם אני כרגע עוזרת לה, לא כי אני רוצה לעזור לה, אלא כי אני רוצה לחזק את הקשר, זה מצוין. בסדר? מה זאת אומרת תלוי מה הסיבה? תמיד לעשות טוב זה טוב, אבל ככל שגם הסיבה היא טובה, ברור שזה יותר מזכך את זה. כשהסיבה לא טובה, לזכור שזה רק אמצעי למען הטוב. כן, נתתי לכם את הדוגמה עם החברה שלי שהיא פותחת את כל החלונות והטריסים כשהיא משכיבה את הילדים. נתתי לכם את הדוגמה הזאת? יש לי חברה שיום אחד באה להשכיב את הילדים שלה, והיא ראתה שהיא נורא עצבנית. היא ככה, וואי, אתם יודעות, בלי הנהרה. לא יודעת כמה מכם בגעות משפחות מרובות ילדים. מקלחות, אוכל, וזה, יש לפעמים בתים שזה כמו שעת מלחמה. כל האנרגיה וצעקות ותתתתתתת. היא הייתה עצבנית והוציאה את זה על הילדים שלה בכזה, בחוסר סבלנות. פתאום דפקה בדלת בישי שרצתה לדבר איתה וישבה ולחכות לה בסלון. היא אמרה באותו זמן שהיא ישבה בסלון, פתאום הייתי, מה זה אמא מתוקה? כן מתוקה, את רוצה לשתות לפני שאת הולכת לישון? את רוצה שאני אחסה אותך? היא אומרת, איך ניגלתי מעצמי? אני מצטטת אותה, אוקיי? היא אומרת, איך ניגלתי מעצמי? מה, האישה הזאת יותר חשובה לי מהילדים שלי, שבשבילה אני פתאום כזאת מתוקה לילדים? ואז היא אמרה דבר מאוד חכם, שזה קשור למה שאמרתי לך. היא אמרה, כל עוד אני לא במקום הזה של לעשות את הדבר רק בגלל שהוא אמיתי, אני אשתמש בחיסרון הזה, שאכפת לי מה יגידו עליי, כדי לעשות את הדברים שבאמת חשובים לי. היא אמרה שמאז, כל פעם שהיא רצתה להשכיב את הילדים שלה והיא הרגישה שהיא ככה בלחץ, היא פתחה את כל הטריסים והחלונות. היא אמרה שאם כרגע אני לא אצעק על הילדים שלי בשביל השכנים ולא בשביל הילדים, אני משתמשת בזה כדי להיות יותר רגועה עם הילדים שלי. כלומר, מה באמת חשוב לי? באמת חשובים לי הילדים שלי. כרגע הטריגר זה זה שאכפת לי מה יגידו. אותו דבר כאן. באמת חשוב לך לעזור לאימא שלך, אבל את עוד לא במקום שעושה את זה נקי. הטריגר יהיה שזה ישתלם לך. אבל כל עוד תזכרי שזה הטריגר, זה חשוב. בסדר? כן, בבקשה. אחר כך תגידו, תזכירו לי עוד סיפור בדוגמה הזאת, כן, שקשור לדוגמה הזאת.
כאילו אני יכולה לדעות מהספרים על מידה קושי, אבל עדיין לא יחלים.
אמת, אמת, אבל לכן, מה הוא אומר? לקנות דעת אמת. כלומר, זה לא מיותר שאת לומדת, כי לאט לאט, נגיד אותה אחת, אם היא לא הייתה לה את התפיסה הזאת, שכאילו מה, אני עם הילדים שלי ככה בגלל אותה אחת, ולהשתמש בזה, היא לא הייתה מתקדמת. למה היא התקדמה? כי הבינה שהיא צריכה לעשות דברים מצד האמת. מה האמת? לגדל את הילדים שלה בטוב, זה האמת. כלומר, היא ידעה להגיד לעצמה מה האמת ומה השקר. יכול להיות שבן אדם אחר, עם פחות מודעות, לא היה מבין שזה שקר. לא היה תופס את עצמו שהוא עושה שקר עכשיו. מבינה? ובשביל זה הדעת חשובה. הנה, גם היא אומרת, היא יודעת להגיד שהיא עושה את זה בגלל שזה ישתלם לה. היא יודעת לשים את הדברים. בן אדם אחר אפילו לא היה מבין שזה בשביל שזה ישתלם. הוא היה חושב שזה הנכון. ואת זה הדעת אמת נותן. עוד סיפור שרציתי להגיד כדוגמה, וזה כלי נהדר, בנות, כשאתן מגלות חיסרון שלכם, להשתמש בו כדי להתקדם. איפה אנחנו רואים, כמו בדוגמה הזאת עם החברה שלי, אכפת לה מה יגידו, היא השתמשה בזה כדי להיות אימא טובה יותר, שבאמת זה התכלית. אותו דבר עשה שבעון בן שטח, מהתורה. אם בן אדם היה רוצה... אם בן אדם היה רוצה להתגרש מהתורה, מה היה עושה, יודעות? כותב לאשתו גט כריתות. זה צריך להיות בכתב, כדי שתהיה לזה עדות. הוא היה כותב גט כריתות, ובזה הסיפור היה מסתיים.
זהו?
זהו. מהתורה. אבל בשביל זה יש לנו תורה שבעל פה. וזה לא זהו, ברוך השם. ושמעון בן שטח, שהיה מהזוגות, זה עוד לפני התנאים, בא ומחליט שאין דבר כזה להתגרש בלי כתובה. כתובה, זה שמעון בן שטח, כתוב שהוא גזר כתובה. למה הוא גוזר כתובה? מסביר הרב בעין הים. כי הוא רצה להשתמש ביצר הקמצנות של האדם כדי לגרום לו לחשוב פעמיים. עכשיו תראו, להישאר נשואים בגלל הכסף זה לא סיבה טובה. אבל מה הכסף יעשה? הוא יגרום לחשוב פעמיים. רגע, להתגרש זה כזה סיפור כלכלי? אולי בואו נעבוד על הנשואים יותר זול. יותר זול לשלם ליועץ נשואים מאשר לשלם מזונות. כלומר, להשתמש בטריגר, בחיסרון של אדם, שהוא חיסרון הקמצנות, בשביל דבר אמיתי. ומה הדבר אמיתי? שזוגות בישראל יישארו נשואים. עכשיו, אם הם יישארו נשואים רק בגלל הקמצנות, זה לא טוב, זה גם לא יחזיק. אבל זו סיבה מצוינת לחשוב פעמיים, ואולי בואו נעשה עבודה על הזוגיות שלנו. ולמה שמעון בן שטח עשה את זה? שוב, מהבנה מאוד מאוד חשובה. יש לנו חסרונות בעולם. אנחנו יכולים להתעלם ולהגיד לא, אין לי, ואני יכולה להשתמש בהם לטוב ולהתקדמות. אז גם אם אני עדיין לא במקום שהרב מדבר עליו, לעשות את הדברים רק מפני שהם אמיתיים וכן הלאה, בואו נשתמש בזה, וכל אחד תחשוב, באיזה חיסרון שלה היא יכולה להשתמש. כדי להתקדם בחיים. וזה דבר נורא נורא חשוב. כי באמת, מה אני רוצה? המשפה של הרב, אני רוצה לבקש את הטוב האמיתי. אני עוד לא משלה את עצמי שאני עושה את זה רק מהסיבות המושלמות. כי כמו שמחנך אותנו הרמב״ם, כמו שציינתי, גם הרמב״ם הוא לא אומר לי, בוא תגידי לילד, בוא תלמד תורה, כי התורה היא אמת, וכי אם לא היה תורה לישראל, אז העולם היה נהפך, בכל זאת אנחנו חוזרים לשבועות, כן, אם לא תקבלו את התורה, העולם יהפוך לתוהו. לא, אני לא נותנת לו עכשיו שיעורים כאלה, ואני לא מכניסה אותו לשיעור א' בגיל 6. מה אני אומרת לו? בוא תלמד תורה, היא מתוקה, יחד עם סוכריה. ואני מצמידה לו באסוציאציה את התורה למתיקות של הסוכריה. וזה מצוין. ויכול להיות שכשהוא יגדל, זה כבר סוכריה לא תספיק, אז אולי צריך גם כדורגל. אז אולי צריך... עכשיו, אוי ואבוי, אם בן אדם בגיל 40 ילך ללמוד תורה כי הוא רוצה סוכריה. אוי ואבוי. אנחנו מצפים שבן אדם, הלימוד תורה, יגדיל אותו, וגם שהוא יגדל. אבל יש אנשים שעדיין מחפשים את הסוכריה. כן? יש, והסוכריה, ויש סוכריה אחת, שהיא לא עוברת את המתיקות שלה. מה זה? הכבוד. כבוד והגאווה. זאת סוכריה שצריך להתמודד איתה מאוד מאוד. ולכן הרב משקיע פה כל כך הרבה אנרגיה. כי יכולים להיות גם אנשים בני 100 שהסוכריה הזאת עוד מדברת אליהם. לעומת זאת שבגיל 15-16 אתה לא תגיד לילד בוא תיקח, בוא תלמד כדי לקבל סוכריה. יש סוכריות שעוברות בקלות. סוכריה שהיא דבק. זה סוכריה של גאווה וכבוד. ולמה? מזכירה את השיעור הראשון בנושא. כי היא מספקת לנו אהבה עצמית. ואהבה עצמית זה דבר חשוב. ככל שיותר נאהב את עצמנו מהסיבות הפנימיות, לא נהיה זקוקות לגאווה. כשאני ארגיש שאני בן אדם טוב ואני אוהבת את עצמי, אני לא כל היום צריכה אישורים מהסביבה שכל העולם אוהב אותי ועושה לי לייקים. אני לא זקוקה לזה. לא זקוקה לזה. כי אני מקבלת את זה מבפנים. ככל שנקבל את זה מבפנים, לא נצטרך את זה מבחוץ. וזאת עבודה גדולה. זאת עבודה מאוד מאוד חשובה. בלאהוב את עצמנו. ובלהשלים עם עצמנו. ונכון, אפשר לקחת את זה שוב למקום המסוכן. שאם אני אוהב את עצמי, אז אני לא אתקדם ואני לא... אומר הרב, לא. אני אוהב את עצמי, והאהבה הזאת נותנת לי כוח לעשות טוב. כי מה אני אוהבת בעצמי? אני אוהבת את הנשמה הטהורה שלי ואת הטוב שלי. ובן אדם שיודע שהוא טהור וטוב, זה נותן לו כוח לעשות טוב. לבקש את הטוב, אנחנו נסיים פה במשפט. כי אושר שמחתו המבקש את הטוב האמיתי, זה יהיה האושר האמיתי שלנו בעולם. וגם אם אני אעשה את זה עכשיו בשביל האושר, שזה עדיין לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית זה לחפש טוב כי זה אמת. אבל בואו נגיד שאני עושה את זה מסיבה צדדית, כי אני רוצה להיות בן אדם שמח, זה גם טוב. כי היא סיבה צדדית, אבל היא עדיין לא קליפה. כי אושר שמחתו המבקש את הטוב האמיתי, והשגת הדעות הטהורות והמידות הקדושות לאמיתתן. ומה שיש בו לא יתגדל בציורו כלל יותר מהאמת, מפני שאינו חפץ, כי אם בהשגה שקטה ונעימות שלווה. ואין שקט ונעימת קודש, כי אם בהנחת הדברים על מכוניהם ואמיתתם. כמו שאומר השיר, והוא לא ימציא את זה, במקום שיש אמת, שם הלב שקט. זה המקור. מפני, ואין שקט ונעימת קודש, כי אם בהנחת הדברים על מכוניהם ואמיתתם. ואם ידיעתו גודל מה שחסר לו מהשלמות, לא תמנעו כלל משמוח. כשאדם במקום הזה, כשהוא מגלה חיסרון, זה לא פוגע לו בשמחה. למה זה לא פוגע לו בשמחה? כי מראש הוא לא חושב שהוא מושלם, והוא יודע שהוא בא לעולם הזה כדי לעבוד. וממילא, אם באנו לעבוד, אז יש לנו חסרונות, כי אם לא היינו צריכים לעבוד, אז היינו מושלמות. לעומת זאת, האדם הזה, כן, בגאווה, האדם הזה שמחפש להיות מושלם, ושיחשבו שהוא מושלם, ברגע שהוא מגלה חיסרון, אז האנרגיה שלו הולכת לשני מקומות. א', צער נוראי על עצם החיסרון, ב', מה עוד? לאן האנרגיה השנייה הולכת כשהוא מגלה את החיסרון? מצוין. המון 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 אנרגיה כדי לחסות את החיסרון. המשך יבוא, בעזרת השם, שנגלה בעצמנו חסרונות, ונשמח שיש לנו עוד הרבה שנים להיות פה בעולם הזה לעבוד, כי המושלמים נמצאים באגף אחר. חג שמח, ונזכה לקבל תורה בשמחה ובטוב לבב. שלום לכל הבנות שבזום, סליחה שלא התייחסתי אליכן. חג שמח.